שלום לכולם, אנחנו בשעה טובה בשיעור השמיני. השיעור השמיני מתוך סדרה של 10 שיעורים. אני כן אקח קצת פרספקטיבה ממעוף הציפור, אז אני מזכיר לכם, בשיעור הראשון אנחנו עסקנו במבוא לכל מבנה הספר והקדמה, ואחרי זה הקדשנו 2 שיעורים לכל פרק. שיעור שני עסקנו בשאלה למה לברוח, מפני השם, מלפני השם. בשיעור השלישי עסקנו בתשובה של המלאכים, המלאכים אולי, ובזה בעצם סיימנו את פרק א'. שיעור רביעי אנחנו עסקנו בלידה המחודשת של יונה, שלא כתובה כביכול, בתווך שבין פרק א' פסוק ט' ז' לפרק ב' פסוק א', לזה הקדשנו שיעור שלם. לאחר מכן בשיעור החמישי עסקנו בתפילה ממעמקים, התפילה של ספר של יונה במעי הדגה, וזה סיימנו בעצם את 2 הפרקים הראשונים. שיעור 6 אנחנו עסקנו בקריאה השנית ללכת לנינווה, כלומר תחילת פרק ג'. השיעור האחרון, שיעור 7, עסקנו בתשובה של אנשי נינווה. היום אנחנו מתחילים את פרק ד', גם לא נקדיש 2 פרקים, היום ושבוע הבא, ואז השיעור העשירי, נראה שכל מה שלמדנו לא נכון, לא רלוונטי, לא שייך, ונלמד את ספר יונה על פי הזוהר הקדוש, על פי פנימיות התורה. זה בשביל לקבל את המבנה הכללי, כלומר יש לנו שיעור פתיחה מבוא, שיעור סיכום, בסוף על פי הפנימיות, ושני שיעורים לכל פרק, וכפי שיהודה אמר, אפשר על כל פסוק לדבר שעה, אז אנחנו בסוד הצמצום. חזרה קצרה על פעם שעברה, גם מי שלא היה, כל שיעור הוא בפני עצמו, ואומנם יש רק דף מקורות מקוצר, אבל זה לא אומר שהשיעור יהיה מקוצר. אז בשיעור הקודם אנחנו עסקנו בתשובה של אנשי נינווה, תשובה שלפי כל הדעות היא תשובה מפתיעה, מפתיעה בעוצמתה, בהיקפה, במשך הזמן הקצרצר שלה, הזמן התגובה הכל כך קצר בין הקריאה של יונה, נביא שהוא יהודי והם בכלל גויים, לבין המהפכה שהקריאה שלו מחוללת בנינווה. ניסינו לנתח את המעשים, אני מדגיש את המעשים של אנשי נינווה, וניסינו לנתח את התשובה, כפי שדייקנו שיש מעשים ויש תשובה. ראינו את הפרשנות של התלמודים, פרשנות של הבבלי שלכאורה דורשת בשבח אנשי נינווה, וראינו את הפרשנות של הירושלמי שלא לכאורה, אלא על השולחן, תשובה של רמיות דורשת בגנותם של אנשי נינווה, ודייקנו שבעצם שתי הקריאות, גם של הבבלי, גם של הירושלמי, יש להם יסודות בפשט הכתובים מפסוק ג', כלומר אפשר לקחת את פשט הפסוקים גם לפה וגם לשם, ולכן לגיטימי שיש מחלוקת. על הדרך זכינו לעמוד על יסוד משמעותי מאוד בעבודת התשובה, דיברנו מה ההבדל בין תשובה פתאומית לתשובה דרגתית. אני אגיד, אם מישהו פספס, אפשר לקבל את ההקלטות. יש כבר חבר'ה שביקשו, אני יכול לשלוח, בסדר? דיברנו מה ההבדל אפשר לדבר מה בין תשובה פתאומית לבין תשובה הדרגתית, למה התקנה, כנגיד, כל הדיבורים קצת מוצאים מריכוז. למה אי אפשר לקבל מגזלן שמחליט פתאום לעשות תשובה קסכיסטית, אי אפשר לקבל ממנו פתאום משהו מחזיר, כי אפילו החגורה שלו, כן, היא לא שלו, ראינו את הגמרא בבא קמא. ואולי הכי חשוב, ובאמת באמת באמת הכי חשוב, ואם כל הסדרה הזאת היא לא הייתה רק בשביל המשפט הזה, חוץ משיעור 10, אז הרווחנו את זה, שלמדנו שהמסר הכי גדול לעבודת תשובה שלנו, זה שאם הקדוש ברוך הוא סולח לאנשי נינווה, וחד וחלק, פשט הכתובים, הוא סולח, ולא עשה, נכון? והנה לכם. אז אם הקדוש ברוך הוא סולח לתשובה שהיא השיבו מה שבכפיהם, אבל לא מה שבארון, מתחת לבלטות, תשובה של רמיות, תשובה שהיא אגרסיבית, תשובה שלא מחזיקה הרבה זמן, הוא סולח, אז על אחת כמה וכמה שהוא סולח לנו. כלומר, אין מצב שבו לא ניתן לעשות תשובה, אין כזה דבר תשובה שהיא לא אפקטיבית, שהיא לא פועלת. יש דרגות שונות בתשובה, יש רמות שונות, מן הראוי שכל אחד יעשה תשובה קצת יותר מנינווה, אני ממליץ, בתשובה פנימית, תשובה מקיפה, לא תשובה אגרסיבית, אבל אם למישהו מאיתנו חלילה, נכון לעכשיו, מה שנקרא באשר הוא שם, אין לו כוח, אין לו יכולת, אין לו פנאי לעשות תשובה שלמה, עדיין אפילו רק תשובה חלקית, רק סור מרע חיצוני, בלי עשה טוב, בלי שינוי פנימי מהותי, עדיין זה נהדר, תלכו על זה, תעשו את זה, וזה גם מתקבל. גם תשובה פגומה, גם תשובה חלקית, ככל הנראה גם תשובה של רמאות לפי ריש לקיש. כל תשובה, מה זה את רואה גזרה?
זה משחק לשני הכיוונים, אבל
ברור?
כי אם אתה לא עושה תשובה, אפילו שהקדוש ברוך הוא ככה,
נכון,
נכון,
נכון.
יש גמרא שיש סוגים של עבירות שרק יום
המתאמך. בסדר, קצת התמודדנו את זה בשיעור הקודם, יום עוד הפעם, אתה מזכיר חילוקי הכפרה, אבל זה נכון. קיצר, התמודדנו פעם שעברה, אני אמשיך עם הכיוון שלך אפילו, ואני אגיד במילים אחרות. מה שלמדנו שבוע שעבר, מה שלנו בפרק ג' זה הסיפור שננווה. בעצם במובן מסוים אנחנו כבר סיימנו את הסדרה. זהו, אנחנו סיימנו את פרק ג' ולכאורה פה היה צריך להסתיים ספר יונה, שכל מטרתו קום לך לנינווה, הוא קרא עליה את הקריאה המורפית שאני לא יודע מהי, אנחנו גם לא יודעים, נכון? עלתה רעה, איזשהו רעה, עשו רעה, חטאים, סבבה, זהו. מטרה, משימה, אמצעים, שיטות, בוצע, עכשיו בוא נעשה תחקיר אם רוצים, סבבה. אבל בעצם... כן, כן, אפשר ללכת. ראית, דף מקורס קצר היום, אוקיי? בעצם סיימנו את הסיפור של ספר יונה. ספר יונה שמתחיל בקריאה האלוקית, לנביא אלמוני, שאנחנו לא מכירים אותו, אני מתעלם עכשיו ממלאכים ב', מתמודדים עם זה בשיעור הבא אולי. ואחרי כל המשבריך וגליך שעברו בדרך, ועברו בדרך, גם משבריך וגם גליך, פרק ג', השליחות מתבצעת, לא משנה עכשיו אם זה פלנטי או חשק, או חוסר רצון מובהק, זה לא משנה. יונה בסופו של דבר מתנבא, מבצע את השליחות, השם סולח, לא הופך את העיר, וזוהי תמונת השם של פרק ג' זה לא לפניכם, וירא האלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרע שדיבר לעשות להם, ולא עשה. זהו, יאללה, קדימה, בואו נחזיר את הספר תורה, ונתחיל מנחה של יום כיפור. זהו, נכון, happy end, מה יותר טוב מזה? למה לבאס? ועכשיו, על רקע זה, נתחיל את פרק ד', כמו שאני אמר לכם כל פעם, שאנחנו לומדים תנ"ך, צריך לראות מה כתוב, צריך לראות מה לא כתוב, ואז לנסות להבין למה. אז בואו נראה עכשיו, כאילו, מה אני צריך, כשאני באתי לראות פרק ד' ממשקפיים, למה אני צריך את פרק ד'? ואני אגיד לכם, בתור אחד שכבר קרא את פרק ד', אני לא יודע למה אני צריך, כאילו, אולי עדיף בלי פרק ד', לא? אולי עדיף, בוא, כמו שאמרת, גדעון, happy end, אז זהו, למה לקלקל?
לא כל סיפורי
התנ"ך יש להם מתאים. בסדר. בואו נראה. אז עכשיו עם המשקפיים, אנחנו מתחילים לקרוא את הפסוקים. וירא על יונה רעה גדולה ואיחר לו. על ההתחלה, ואפילו לא מחכים קצת. על ההתחלה. ויתפלל אל אדוני ויאמר ענה אדוני. הלא זה דברי עד היותי על אדמתי. על כן קידמתי לברוח תרשישה. כי ידעתי. מה אני ידעתי? ידעתי כי אתה אל חנון ורחום. ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. ואתה, אדוני, קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. פרשה סגורה, הפסקה, ויאמר אדוני, היטב חרא לך? אנחנו ראינו בשיעור הקודם, נוכחנו לדעת כמה התשובה של נינווה היא לא. היא פשוט לא. היא לא טובה, היא לא שלמה, היא בקושי תשובה אם בכלל. ולכן, אז אני יכול להבין, והייתי פה עדין ביחס לאנשי נינווה, נכון? אז אני יכול להבין את הפסוק הראשון. וירא אל יונה רעה גדולה ואיחר לו. עכשיו, ברור! ברור למה יונה מתקומם. איך אמרת אלי, זו תשובה של גויים, עוד לפני שהוא יושב לנו. נכון, נכון. הוא מבין, מדובר פה באנשים רעים, הם עדיין אנשים רעים, הם עדיין אנשים אכזריים. שום דבר לא השתנה. אולי חוץ מלבישת עסקים, אוקיי? זוהי תשובה פייק, תשובה שקרית, תשובה חיצונית. ואנחנו יודעים שנינווה אותה שוב להופיע הרבה רוע בעולם. ראינו בסוף השיעור הקודם שיונה אכן צדק. כמה זמן החזיקה תשובת נינווה מעמד? מחלוקת. פרקי דרבי אליעזר אומר 40 שנים. ילקוט שמעוני אומר 40 יום. באמת עוד 40 יום, ומת יונה צדק. 40 יום אחרי זה נינווה התהפכה. לא, זה לא מצחיק, זה עצוב.
הפכו להיות רשעים
בחזרה. כן, כן, כן.
לא, הם נשארו רשעים.
נשארו, הם עשו מהפכה. הם
כן. עשו תשובה, מיד חזרו להיות
רשעים. תראו את המלבים. המלבים אפילו...
הייתי מצפה שהדבר הזה שיגיד שקורה לו, אתה אומר שזה קרה מיד, אני הייתי מצפה שרק אחרי כמה, 40 יום נגיד, שהם חזרו לתשובה, אז יהיה לו...
הערה מעולה של אורי.
שמה הוא נביא?
רגע. שיעור הבא. שיעור הבא. או לא קראנו את הפסוקים. לא קראנו את הפסוקים. מה?
מה
הייתה
הציפייה
מנגד? שאלה מעולה. בוא נראה. לא, שאלה מעולה. אנחנו לא מתואמים, אבל קדימה. בוא נראה מקור ב' מלבים. מקור האחרון להיום, בסדר? מלבים. פרק ד' פסוק א'. מה זה חרה ליונה, ולא ידע זאת, שבעבור זה שלחו השם כדי להשיבם בתשובה, ואשר תקח תבוטל הגזרה. ומזה שכתוב, הלא זה דבריה דיותי על אדמתי, מה בכך? הלא בזה מילה שליחותו, בצד היותר טוב, שבהפך את ילך הנביא בשליחותו, והעם לא ישובו, מישהו אמר ירמיהו ולא קיבל, נכון? אז אמר בך יוצא בו בישעיהו, ואני אמרתי, לריק יגעתי וכו'. והיה לו לשמוח, כי רבים השיב מאבון. ירמיהו היה מתחלף איתו, ישעיהו, כל הנביאים, גם משה רבנו היה מתחלף איתו. נכון? מה פה הדיכאון? מה קרה? אבל בכל זאת, אני לא רוצה להגיד מאחוז הצלחה, כי כבר ראינו את המדרש עם ירושלים, ואני לא, אני נזהר בלשוני. לגבי ספר מלכים, לגבי הקריאה השנית בירושלים.
לא, מה שפה בספר, מאחוז הצלחה.
מה שפה בספר. טוב. אנחנו כידוע לומדים לא רק מה שכתוב בכל זאת אנחנו יודעים השאלות של המלבים זה שאלות שגם אתם שאלתם זה שאלות נכונות זה שאלות נוקבות אבל בכל זאת אנחנו יודעים שלא רק שיונה לא מבסוט ולא מאושר ולא שמח שרבים משיב מאבון אני לא חושב שעל המצבה שלו רוצה שיכתבו ורבים משיב מאבון נכון? אבל לא רק שהוא לא שמח אלא ממש רע לו וירה עליונה רעה לא סתם רעה קטנה רעה גדולה ואיך חורה לו הרי יונה, אני מזכיר לכם, פרק א', הוא בורח מלפני השם, ודיברנו בשיעור שניים, שזה אחד הדפאות שהזכרנו, שבדיוק מזה הוא בורח, כי הוא יודע, הוא חושש שהוא יצליח. הוא חושש שזה מה שיקרה. איך אומרים חז"ל, ראינו את הדברים האלה, שהגויים הם קרובי תשובה. יותר קל להם מחזור בתשובה, כי אצלם הכל שטחי, זה לא תרי"ג מצוות, לשאלתך. זה לא לפתוח כוללים, גם לא להקפיד שיש שם בשר וחלב, או להוציא שבת ברבנו תם. הם לא צריכים את זה.
שיק לגזול, זה...
אפילו חלב נוכרי מותר להם. הכל בסדר, אין בעיה, אין בעיה. רגע, מה שבאתם, נהייתם לי פה... אנחנו דיברנו על חמאס, להשיב את הגזלות. לא דיברנו פה, לא שבע מצוות, שום דבר לא דיברנו. לא לאכול חלב נוכרי. בוא נראה, אני כבר ראינו את דברי המלבים, ראינו את המלבים שבוע שעבר, המלבים הפרק ג', לא, סליחה, לפני שבועיים ראינו את זה, שבפתיחה לפרק ג', והמלבים אומר שבעצם, שגזר דינה של נינווה נחתם עוד לפני כן, נכון? ולכן רק בקריאה השנית יונה מזכיר את הנינווה, כי הוא אומר, בסדר, כבר העסק סגור, הם בטוח ימותו, אז מה אכפת לי? ועכשיו מה? אז עכשיו זה מסביר למה יונה כל כך מבואס. כי כבר מה, על בסיס איזה נתונים הוא הסכים לנבא אצלם? הוא פחד שהם קרובי תשובה, הוא פחד שהוא יצליח, הלא, אבל הוא כבר ראה שגזר דינם נחתם, אז עכשיו סבבה, אז עכשיו אני אעשה את זה, אני אסמן וי, ומה יעשה הקדוש ברוך הוא? יהרוג אותם. אבל הגישה הפרשנית של המלבים היא לא מקובלת על שאר הפרשנים. המלבים בנושא הזה הוא חריג. כל ש... מה? הוא אומר הרבה נושאים. דווקא ראינו שרבנו חי הסכים איתו בתחילת פרק ג' אבל בכל מקרה אפשר לומר שאחרי שיונה נאתר בפעם השנייה לקריאה האלוקית המחודשת על נינווה, אולי, וזה בשונה מהמלבים אולי, אולי יונה ציפה לפגוש תופעה חדשה בנינווה. אולי הוא ציפה לפגוש איזשהו גילוי תשיבה, תשכחו מהשיעור האחרון, איזשהו גילוי תשיבה מפתיע, חריג, משהו שהוא לא אופייני לגויים, אולי איזשהו מושבה של חסידי אומות העולם, אולי הוא ציפה לפגוש תשובה הדרגתית פתאומית כדי הרב קוק בראות התשובה פרק ג', אולי איזשהו, לא יודע, איזשהו תשובה מאהבה, כמו שהיה אצל המלאכים בפרק א', זוכרים? ופתאום הוא ראה שכל אינטראקציה שלו עם גוי מחזירה אותם בתשובה, וכידוע מה הכוחה של תשובה מאהבה, הזכרת את יומה פרק שמיני, אז תשובה מאהבה הופכת גם זדונות
לזכויות.
ולפי התיאוריה הזאת, וזה אגב בשונה מהתשובה מהירה, שהיא רק הופכת לשגגות, אבל לפי התיאוריה הזו, יונה עכשיו צריך להיות המאושר באדם. איזה כיף. כי אז בוודאי שלא יתעורר קטרוג על עם ישראל. הרי ציינו שאחד הסברות של יונה, למה לא הולך לנינווה, שזה יעורר קטרוג על עם ישראל שהם לא עושים תשובה. אבל עכשיו לא יתעורר, כי ברור שאנשים רעים וחטאים כנינווה לא באמת מסוגלים לשוב בתשובה מאהבה מכוח עצמם, אלא רק כתוצאה מהשפעת שפע אלוקי עליון, נכון? שמושפע עליהם שלא מכוחם, אלא בתור סוג של, נקרא לזה מתנת חינם, וממילא, אם אנשי נינווה הרעים והחטאים והגויים מקבלים מתנת חינם מהקדוש ברוך הוא, אז אנחנו, בני בחורי ישראל, על אחת כמה אחת, ואז זה אינטרס שלו שהם יעשו את התשובה הזו, ואז גם ישראל יקבלו על אחת כמה וכמה. אבל, חלום בשברו, אחרי שיונה מתבונן בתשובת נינווה, במהירות שלה, באגרסיבות שלה, בחוצפה שלה, בהיקף שלה, מה שדיברנו פעם שעברה, אז הוא מזהה בקלות את כל הפגמים של התשובה, זה לא תשובה מאהבה. הזדונות לא יהפכו לזכויות. וכאן יונה כבר לא יכול יותר, כמו שמצאנו בעדה, enough is enough. יש stop, stop it, ויש enough is enough. כאילו זה כבר כאילו עבר כל גבול, מה שנקרא, הוא לא יכול יותר big time, וזה רעה גדולה. ופה יש לנו חידוש גדול. ניתן בהחלט להניח גם ברמת הפשט, שכבר בפסוק ב' של פרק א', יונה לא מרגיש בנוח, נכון? זה הראיה שהוא יורד ליפו, נכון? הוא לא, הוא ויעקב יונה, אבל לברוח תרשישה וירד יפו. כלומר, ופה אנחנו זוכים לחידוש בדפוס הפעולה של יונה, ופה אני רוצה קצת לחזור על השיעור הראשון בסדרה, שיעור אחד. בשונה מפרק א', הפעם יונה אלוף העולם בלברוח, אלוף העולם בחיבור עם מכשירי קשר וניתוק מגע, הפעם יונה לא מנתק מגע. יונה לא בורח. הוא לא מנסה לברוח מפני השם, והוא גם לא מנסה לברוח מלפני השם, כדיוק של אבן עזרא, שראינו בשיעור 2. יונה מתרעם, יונה כועס, ובאופן גלוי, באופן מילולי, הוא גם מדבר את זה, הוא מוציא את זה החוצה. נכון, מתריס, אבל מתריס זה נהדר. כי אמרנו שמה הבעיה של יונה בהתחלה? שהוא בורח, אתה בורח, אין דיאלוג, אין קשר. פה יונה נוקט בדוקטרינה של אברהם אבינו, מה פתאום? הקצה הקטה. השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אני לא רוצה להגיד תפילה, כי זה בעינינו פרק שני. פה אני לא חושב שזה לא תפילה, פה זה ויכוח. שנייה, אתה, נגיד עוד מעט. אני לא יודע, אבל זה לא משנה, כי אמרנו, אפילו שיקלל את השם. שיקלל את השם, לא משנה, זה תקשורת. יש פה תקשורת, אין פה ויתור על השיח. הוא נוקט פה לא רק בגישה של אברהם, בגישה של משה רבנו. משה רבנו שלא מאפשר לקדוש ברוך הוא לחלות את עם ישראל. ערף ממני ואחלם, אחרי חטא העגל, אולי אפילו יותר דומה לחבקוק, שגם הוא בתחילת ספר חבקוק, וזה נושא לסדרה שלא נעשה אותה עכשיו, חבקוק מתרעם על הקדוש ברוך הוא גם בצורה לא פשוטה, בתחילת הספר לפחות. אבל פה אנחנו עדים לכך שמדובר ביונה אחר, יונה דור 2. זה לא יונה של פרק א' וגם לא יונה של פרק ב'. זה לא יונה שמוותר על עצם קיום הדיאלוג והשיח, כמו שראינו בשיעור הראשון של הסדרה. כאן, עם כל הכעס והאכזבה, ויש הרבה יותר כעס ועוד יותר אכזבה, אני בטוח מפרק א' פסוק ב'. או מפרק ב' בכלל, כל הפרק כולו, ודאי שזה. אבל הפעם הוא מדבר, אני זורם את ראורי, הוא מתפלל, אוקיי? סוף סוף יונה לומד את המסר המרכזי, שיש לנו כעס, יש לנו כאב, יש לנו תסכול, יש לנו תרעומת, ניתן וצריך, ואפילו די חייבים, לתרגם את זה לתקשורת. או אם זה קדוש ברוך הוא, אז לתרגם את זה לתפילה, לשיח כנה, ישיר, לא בהכרח פשוט, או בהכרח לא פשוט, מה קדוש ברוך הוא, תראו, והתפלל, אל אדוני ויאמר, ענה אדוני על עוזי דברי עד היותי על אדמתי, על כן כי תברוך תרשישה. כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרע. אבל שלא נטעה. לכן היה קצת קשה עם הביטוי תפילה, למרות שהוא כתוב פה. כי אנחנו אומרים תפילה, משהו רומנטי, משהו טוב. למשל, תפילה במיד הגה. שראינו בפרק ב', דיברנו על זה בשיעור החמישי כמדומן. זה לא התפילה של פרק ב'. תפילה של פרק ב' אמרנו שהיא תפילה של הודעה. זוכים, דיברנו שם על ההבדל בין המחקר לפשט הפסוקים. בפרק ב' יש הכרת תודה לקדוש ברוך הוא, שהוא לא מוותר עליו, על יונה, שהוא ממשיך להשגיח עליו. ובעקבות התפילה הזו, ליתר דיוק, בעקבות מה שקדם לתפילה והוביל את יונה להתפלל, התהליך של הלידה המחודשת, של הגילוי הפנימי של יונה, לפני שהדג בולע אותו, התהליך שבו הוא נאבק במים הזדונים שמעלים אותו ומורדים אותו ואיסוף חבוש לראשו ואימו להטביע אותו, כל הדברים שגרמו לו לגלות את הנקודה הפנימית המחודשת, ולכן בעקבות זה הוא נאתר לצו האלוקי, ובפרק ג' פסוק א', פסוק ב', הוא כבר הולך לנינווה. כאן התפילה של יונה היא לא תפילת תודה. איך שלא תסתכלו, תפילת תודה זה לא, זה גם לא תפילה של זעקת ישועה או שיענה. מדובר פה על תפילת תרעומת, מדובר פה על תפילת ביקורת, תפילת כעס, וביקורת נוקבת גלויה כפי שמע. עכשיו זה ימת הפשט, תסתכלו מה כתוב.
שהוא מתרעם על 13 מידות של רחמים, שזה לכאורה רחמים של הקדוש ברוך הוא,
ואומר,
זה דבר שלילי אצלו.
השאלה טובה, אבל במחילה היא לא מדויקת. שאלה נהדרת, נגיע לזה. תחזיק מעמד שתי דקות, אוקיי?
אם נסתכל לסוף התפילה, מה שהוא מבקש, הוא כן מבקש לברוח. כשהוא מבין שלברוח לבד הוא לא יכול, אז הוא אומר,
הקדוש ברוך
הוא יודע מה,
שחרר
אותי.
טוב, אני לא חולק, אבל זה ייקח יותר משתי דקות.
אולי הוא מתרעם,
הקדוש ברוך
הוא שאין פה את האמת.
טוב, שנייה, בוא, זה לא ששאלתי שאלה, תצפו את התשובה, בוא, שנייה, נראה את הדברים. טוב, מדובר פה על תפילת מחאה, או תפילת התרסה. יונה, הזכרת מידות הרחמים, אתה צודק, רק יש לי בעיה אחת. אתה אמרת, אם אני זוכר, נקשיב להקלטה שוב פעם, י' ג' מידות רחמים. פה יונה נוקט במתודה של משה, כלומר, הוא עושה שימוש במידות הרחמים, אבל אין פה י' ג'. באופן בולט למדי, השם, השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, ואמת. ומה יונה אומר? תסתכלו מה כתוב. מה כתוב? חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרע, אין וכולי, אין וכולי, וכיוצא באלו. מה זה מאשים? את מי שחותמו, חותמו הוא האמת, הוא אומר לו, יונה, איך קוראים לאבא של יונה?
אמיתי.
זה מה שכתוב, אני לא המצאתי. יונה הוא איש אמת, הוא בנו של אמיתי, והוא לא מוכן לכנות את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אתה רב חסד, זה נכון.
אתה לא רב אמת.
אתה רב חסד ושקר. זה הוא לא אומר, כי זה אסור להגיד. אתה ורב חסד, וזהו. מה שנקרא, בולט בהיעדרו. אז אני מסכים עם מה שאמרת, אבל במחילה, י' ג' אין פה. י' ג' גם, אגב, גם מנקה אין פה. אוקיי? אין פה י' ג'. וזה נראה שיונה זועק לריבונו של עולם, הלו, יש פה עיוות עדין, יש פה עיוות משווע. מה קרה לחותמת שלך? מה קרה למידת האמת האלוקית, שזה הטייטל שלך? ולכן, מבחינתו של יונה, המחילה לנינווה, בעקבות התשובה שלהם המבויפת, החסרה, הפגומה, הצינית, השטחית, האגרסיבית, היא לא פחות ולא יותר מאשר חוסר אמת. אז הוא לא אומר שזה שקר, הוא לא אומר שזה פייק, זה אני אמרתי.
האמת תהיה נהדרת.
נכון. זה חוסר אמת. מה בשפה, במילים של, חז"ל, מה, לית דין? לית דיין? מה, אתה עיוור? מה, אתה לא רואה מה שאני רואה? ולכן יונה אומר פה, בסדר, ערך אפיים, וי. רב חסד, וי. חנון, וי. אבל אמת, לא. לא, אתה לא אמיתי. יונה לא רואה ביחס לנינווה את מידת האמת של ההנהגה האלוקית.
אז מה הוא רוצה? שלא יהיה חנון ורחום? איך מסתדר חנון ורחום עם אמת?
שאלה מעולה.
אמיתית,
שאלה אז... מעולה, אני אשר אותך בצריך היום. ופה, אני לא מתחמק ולא בורח. אני רק בונה את המתח. פה לכאורה, יונה חוזר אחורה. אני מזדהה עם השאלה שלך. ולכן יונה חוזר אחורה. ויונה פתאום פותח את הבוידם, והוא מזכיר, הוא עושה משהו שאסור לעשות. אסור להזכיר לבעל תשובה את העבירות שלו, את החטאים שלו, ומה יונה עושה? הוא מנופף! ומה?
בעבירות של נינווה.
לא בעבירות של נינווה. בעבירה שלו! שהוא ברח! אבל זה לא יונה הנוכחי, זה יונה של פעם! זה יונה של פרק א', זה יונה של לפני הרווח בין פרק א' לפרק ב', זה יונה של לפני הספילה בפרק ב'. יונה, הבעל תשובה, מה אומר? יאללה, יאללה, יאללה. היה עדיף שמה? על כן קידמתי לברוח תרשישה. הוא מצטער על התשובה שלו, בדיוק. פה יונה חוזר לעמדה הראשונה שלו. הוא בעצם אומר, תכלס, אני צדקתי. הייתי צריך לברוח. אני ידעתי מה אני עושה. ותכלס, איזה פרייר הייתי שהתחרטתי. לא, למה אתה צוחק? העולם כואב. יונה אומר, תכלס, סעוני ועטילוני אל הים, הוא צודק. או במילים של פרק ד', טוב מותי מחיי. היה עדיף, אומר יונה עכשיו, למה חזרתי בתשובה? למה נכנסתי לכולל? איך אומר יש לקשת רבי יוחנן? מה הועלת לי? שם הייתי הרבה של השודדים, ופה אני הרבה, עזוב, עדיף שאני אשאר הרבה שם. למה? למה לקום לנץ? באמת, למה? וזה לא פשוט. יונה, לכאורה, מצטער על זה שהוא, כמו שאומרים בשפה המקצועית, נשבר בחקירה. היה עדיף שתוציא אותי להורג, ושאני לא אמכור פה את כל השכונה עם כל הדברים שאני יודע. זהו, זהו.
אני לא מצליח להפנים את כל המשמעות הכוללת, מלמעלה של הנבואה שלנו, שהקדוש ברוך הוא רוצה שנחזור בתשובה, למה לא יש תפקיד שלו, הקטן, סליחה שלו שהוא קטן, בתוך כל המשמעות הגדולה הזאת, למה הוא מתייחס לזה שהוא יחזור בתשובה כמו שצריך, ושמחזור כבר אז מה שאני אגיד, זה לא יהיה נכון, לכל הפרטים הקטנים האלה.
אני אגיד, קודם כל, אני לא הדובר של יונה. אני משתדל להיות הדובר של של הכתובים, וגם, לפעמים אני קצת חורג, שמה שלא כתוב. אני לא יודע, אני יכול להגיד לך מה אני חושב. ונראה לי שזה מתבקש. מה, אתה לא מזדהה עם הקושי שלו של יונה?
הוא נביא?
הוא נביא, בגלל שהוא נביא, אז הוא יודע מה זה אמת. בגלל שהוא נביא. אני הייתי מוותר להם, אבל הוא נביא. הוא בן אמיתי. אתה אומר, מלא זה היה חפש, שיתרעם, למה השאירו אותי שבת בבסיס? אבל המחת יודע, מה לעשות? יש התראה בגזרה, אז כולם לא יוצאים שבת. אתה אומר, הוא לא חפש?
נכון.
המחת יודע שההנחה של הרמטכ"ל היא הנחה מטומטמת. היא לא מקצועית, זה כסת"ח מול ועדת חוץ וביטחון. אז סתם דוגמה, אוקיי? לא שאני מוציא פה חלילה מקרים, לא סתם כדוגמה, לא אל תתפסו בי, יש לי מילואים השבוע, אוקיי? לא, אבל אני אומר.
אני חושב את הקטע הזה לבד מפרסמים.
לא. אני לא רע, אני רב סרן, הכל בסדר, אני אגיד.
סליחה, אני חושב שהוא חושב על המשרד שלו, אני חושב שהוא חושב על המשרד. יש לו ראייה כוללת, אבל הראייה כוללת שלו זה שהשני זה... יחזרו בתשובה, והם המשיכו להציק לעם ישראל. הם רעים לעם ישראל, והוא דואג לעם ישראל.
אוקיי, אז הזכרנו את זה, אתה צודק. הזכרנו את זה בשיעור השני, שננווה היא הבירה של ממלכת אשור. אשור, אנחנו יודעים עוד כמה שנים, עתידים להחריב. כן? לא פשוט, דברים לא פשוטים, אשור, בבל. אני מתקדם.
זה חידוש עצום שהעניין פה זה...
רגע, שנייה, דיברנו על זה בשיעור 2, אני לא רוצה להתעכב בזה, כי אנחנו בכל זאת צריכים גם לעמוד בזמנים, אבל אני אגיד, ופה הבן שואל, והבן זה אנחנו. מה יום יומיים, מה קרה? מה התעוררת פתאום? הרי כבר במאי הדגה, יונה, שבת בתשובה, נכון? קיבלת על עצמך את הביטול האבסולוטי, הביטול הטוטלי לריבונו של עולם. אותו רצון השם שאינו חפץ במות המת, כי אם בשבות דרכו וחיה, נכון? אז מה עכשיו חורה לך כל כך? מה התחדש פתאום שכל כך הפתיע אותך, גמר אותך? ופה אנחנו עדים, ולכן השיעור הזה בלי הרבה מקורות, פשוט צריך לקרוא את המקור הראשון ולהתבונן, ולהתבונן בו שעות, אני אומר את זה מניסיון, אנחנו עדים לשלב קריטי בהתפתחות הרוחנית הפנימית של יונה, שהוא נביא. יונה שב בתשובה במצולות, בפרק ב', או בתווך בין א' לב'. ראינו את זה גם בפשט הפסוקים, קראנו זה לידה מחודשת. ובעקבות אותה לידה מחודשת, יונה אכן נאתר לצו האלוקי, והולך לנינווה בדבר השם. הוא עומד במשימה שלו בגבורה, תוך מהלך יום אחד, הוא מצליח לשכנע, לא אגיד להחזיר בתשובה, אבל לשכנע את אנשי נינווה, מהפשוטים עד המלך, וכל זה בניגוד לכל התחזיות. אבל לאחר מעשה, וזה מבחינתי הנקודה של השיעור היום, לאחר מעשה אנחנו מבינים שמה אתה מתרעם על התשובה של נינווה? בוא נדבר עליך, יונה. התשובה שלך במיידגה היא פייק. התשובה שלך, למפרע אפשר להגיד שכל התשובה של יונה בפרק ב', כל התהליך שעבר יונה במאבק נגד התביעה, במאבק על חייו, שהוא הגיע למסקנה שחייו טובים עם אותו, אפשר להבין שסך הכל, תכלס, זו הייתה תשובה מיראה, פחדת למות בתביעה. זאת לא הייתה תשובה מאהבה, זו לא הייתה תשובה אידיאלית, אני אומר שאתה תשובה די מהירה, די חפוזה, אגרסיבית משהו, ורק בגלל זה, הרי יונה הרי קידם לברוח את הרשיש, הוא חשב שמה תהיה התשובה של הגויים, מהירה, חפוזה, תשובה מהירה, לא רציני, נכון? ואז הוא אמר, לא, 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 אבל אני אבוא ויגיד להם, אז הם יחזרו, תשובה מאהבה, הזדונות יהפכו לזכויות, נינווה יהיה קהילת קודש נינווה טובבה בראשות הרב הגאון, מורנו ורבינו וכו' וכו', חלקו שם קיגל בצמתים, לא.
הקיגל זה חזרה בתשובה.
הקיגל, שאלה אם הוא, לא משנה. בכל מקרה, שנייה, ביות יונה בדג, הוא הבין שבאמת הוא צודק. תשובה מן השפה ולחוץ, כמו שנינווה, היא תשובה לא ראויה. ולכן הוא חשב שאנשי נינווה יחזרו בתשובה מאהבה. תשובה אמיתית מבחינת הזמן, ההיקף, העוצמה הפנימית. יש להם 40 ימים, אגב כמו לנו, א' אלול עד יום כיפור. כלומר, התשובה שיונה עורך בלידה המחודשת בבטן הדג, גורמת לו לשנות את דפוס הפעולה שלו. שינוי דפוס פעולה מתוך מגמה, מתוך ציפייה, שגם המציאות אכן תשתנה בהתאם, וננווה תשוב בתשובה הראויה והגבוהה ביותר. אבל בעומק, לא נעים להגיד את זה, בטח לא לנביא השם, שהוא לא חפש, נכון? סגל פיקודי בכיר. בעומק יונה לא באמת שב בתשובה. צר לי לבאס. אבל יונה מצפה שהמציאות תשתנה. אבל את הפנימיות שלו, יונה לא משנה. יונה לא מוכן לשנות, או בעיקר, הוא לא מוכן להשתנות.
מה זה, כמו אלו שמגיעים עם כיפה לחדר
מעצרים? ואתה אמרת. מבחינתו של יונה, רק תשובת אמת פנימית, היא התשובה הראויה ואמיתית. יונה בעצם לא שינה כלום מתפיסת העולם שלו כבר בתחילת הספר. לפי התפיסה של יונה, לנינווה יש זכות קיום כוכבית, אך ורק אם הם ישובו בתשובה פנימית, תשובה מאהבה. תשובה מהסוג שיונה מכיר היטב מפרק א', אצל מי, אצל איזה גויים? אצל מלאכים, מלאכי הספינה, האונייה. אבל ממילא, כשמתברר לו למפרע בסוף פרק ג', בתחילת פרק ד', כשמתברר לו שאנשי נינווה שווים בתשובה, אבל תשובה מהירה, תשובה חסרה שפגומה מן היסוד, תשובה שטחית, תשובה ריקנית, תשובה שהיא מקולקלת, היא אומרת, מהמסד ועד התפחות, אז באמת רע ליונה ורעה גדולה לא סתם. מבחינת יונה, שנייה, רק אשלים את המשפט, מבחינת יונה הוא לא טעה בעקרונות היסוד שלו. שנייה, אני אסיים את המשפט. הוא לא טעה בעקרונות היסוד, הוא רק טעה באופן קריאת וניתוח הנתונים בשטח. ואז יונה מתרעם, ואז יונה כועס, ויונה בעצם מנסה למרוד. ולכן הוא משמיט את חותמו של הקדוש ברוך הוא. אתה חפיים, אתה רב חסד, אבל אתה לא אמת. כן.
איך רואים בפסוקים שהתשובה שלהם היא שקרית כאילו?
שיעור השעבר.
בסדר, אבל זה מאן דאמר אחד, יש מאן דאמר הפוך. אתה אמרת היום בתחילה שיש שתי דעות בעניין.
בשיעור הקודם ראינו את שתי השיטות, את המחלוקת, והסברנו למה זה לא מחלוקת. נשלח לכם את ההקלטה. בסדר? סליחה.
הקדוש ברוך הוא גם עונה לו קצת לדעתי בסרקזם, איש כמדביקים הפוך.
קצת, קצת.
איזה? חרה לך. טוב שחרה לך.
נשמור את הסרקזם, אני מסכים, כל מילה, אתה צודק, אבל זה שיעור הבא. בסדר? זה העניין של סדרה. אנחנו מבינים כעת בכל מקרה שכל ההסכמה של יונה ללכת לנינווה הייתה בעצם הסכמה עם כוכבית. הייתה הסכמה על תנאי, הסכם על תנאי, אך ורק אם נינווה תשוב בתשובה, כמו שאני חושב שראוי לעשות, אצלנו בעצם נקרא my way, כן? או highway, כן? או שתלך בדרך שלי או שתוקף במחלף, כאילו אין פה, אני הולך, זה הדרך שלי. ולכן כאשר יונה מגלה שתשובת נינווה, היא לא עומדת ברף הקורס, היא לא בתנאים שלו, היא לא לפי הקריטריון שלו, מה זה תשובה באמת, אז, כלומר, אז, אגב, הוא הגדיר, יונה זה שהגדיר, מה הקריטריונים, מה הרף המינימלי של התשובה הראויה, אז יונה נשבר. זה השם, לא יונה. בסדר, אבל אצל יונה זה לא ככה, ולכן יונה נשבר, לכן יונה מתרסק עד כדי כך, שיונה חוזר אחורה, 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 לא לפרק ב'. הוא חוזר למצב ההתחלתי שלו, של פרק א', של שאוני ועטילוני אל הים. עכשיו מה אומר? טוב מותי מחיי. שזה אותו דבר בדיוק, רק במילים אחרות.
עכשיו זה לא כשעומדת הברירה בין שערה לבין זה.
לא!
רגיל לזה, זה יותר חמור.
ברור! אם ננתח את הטעות של יונה, נגלה פרט מדהים. פרט שהוא עצוב. אבל מה לעשות? כל הטענה של יונה כלפי נינווה, שזה תשובה מיראה. תשובה חיצונית, תשובה בגלל מצוקה נקודתית, עכשווית, לחץ. אין בה שום זכר לשינוי פנימי עמוק. זה רק ביטוי חיצוני, מעשי מוגבל, בלי שום שינוי תודעתי הכרתי. אבל כל מה שאמרתי עכשיו, בואו נהפוך את זה למראה עבור יונה. בעצם כל הטענות שלנו מהשיעור הקודם על התשובה שננווה, זה אותם הטענות שאפשר להגיד ליונה במאי הדגה. יונה, אתה בדיוק כמו על שננווה, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? הם חזרו בתשובה כי עמדו למות, חזרו מהירה, ומה אתה עשית? אתה חזרת בתשובה מתוך לחץ, מתוך פחד, שנייה, מתוך פחד, אתה שינית רק את הרובד החיצוני שלך, לכן לפני כן אתה ברחת ליפו כדי להגיע לתרשיש, כי סירבת להתנבא הנינווה, עכשיו הסכמת פיזית ללכת לנינווה, אבל בפנימיות לא השתנית. לא השתנית. אתה אותו יונה בדיוק, אתה עדיין בטוח שרק תשובה מאהבה תופסת. שרק שינוי הכרתי או שינוי פנימי מהותי, רק הוא ראוי לחמלה האלוקית שאתה החלטת. ועכשיו מתברר לנו שהתשובה של יונה בדג, במי הדגה, זה בדיוק כמו התשובה של נינווה. כלומר, הוא מוכיח את הנינווה כדי לא למות.
יונה השתנה מאוד טובה.
רגע, שנייה. בדיוק כמו שאנשי נינווה צמים, לובשים סקים וכולי, למה הם עושים את זה? אחד בכפיהם, למה הם שווים מהחמאס אשר בכפיהם? הם לא רוצים למות. כלומר, כל הנכונות של יונה הלכת לנינווה בפעם השנית, זה פלסטר. כלומר, יונה לא התמודד עם השורש של הכאב שלו, עם השורש של הרתיעה שלו מהצו האלוקי, בפרק א', מהציווי האלוקי, והוא לא פתר את הסיבוך הפנימי, הקונפליקט שלו, עם מצב האלוקי שמבחינתו הוא לא תקין, הוא סותר את זה, ולכן זה גרם לו לברוח מלפני השם. ועכשיו, הכל מתפוצץ. הכל קורס בבת אחת, הוא שב לאותה עמדה נפשית כאובה וכאוסה טוב, או כמו שמעת דותן, אפילו יותר גרוע. זה לא שאוני ועטילוני אל הים, זה טוב מותי מחי, פה אין לו ברירה, פה כי יש, ההולך שבא להישבר, אבל פה, טוב מותי מחי, כן.
אני חושב שהוא לא חוזר, הוא עבר תהליך, נשמע, הוא רואה שמטילים אותו לים, והים מפסיק. זאת אומרת, הכל הקדוש ברוך הוא עושה, הקדוש ברוך הוא
עושה. נו, אז?
אז הוא לא חוזר.
היית מחלק, אז תמשיך. בסדר.
אני אומר שבכל זאת זה כמו שוק. ואתה נכנס לשוק לאלה, הוא היה במיד הגרף, הוא עבר תהליך.
ועכשיו מה?
כל מה שיהיה, שקדוש ברוך הוא בסוף יחמול עליהם, והנה אומר את הדברים, אתה רואה, עשית את זה. הוא עבר תהליך, הוא עבר תהליך.
אבל מה התהליך? עכשיו הוא חוזר למקום שלו. אני אומר, מה זה תהליך? הוא חוזר יותר גרוע, כמו שאמר דותן. שם, לא היה לו ברירה, פה? לך לכולל, תלמד גמרא, מה אתה רוצה? זהו, סגור את האנטנה, שב, שניים מקרא ואחד תרגום, עזוב, תתנתק. לא, לא, טוב מותי מחיי, אני לא יכול לחיות יותר ככה. הוא אומר, טוב מותי מחיי, הוא לא יכול.
האמירה שלו היא אפילו הרבה יותר חמורה. מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? הוא אומר לו, תקשיב, אני חזרתי בתשובה, אבל אני אמרתי לך מההתחלה, שההחלטה שלך שצריך ללכת ולהחזיר את נינווה בתשובה היא לא ההחלטה נכונה, לכן אני ברחתי. אבל אתה הקדוש ברוך הוא לא מבין ולא חוזר בתשובה. אני הוכחתי אותך. ואתה הקדוש ברוך הוא נשארת באותו קיבעון שצריך לסלוח להם. זה כאילו מה שהוא אומר לו. ולכן הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אומר לו, כשהוא אומר לו אתה לא אמת, אם הקדוש ברוך הוא באמת היה לא סולח, אז הקדוש ברוך הוא באמת לא היה אמת.
אתה אומר מה שחשבתי, אבל לא יעזתי להגיד, אז סבבה, זה בשביל, גם לי יש גבול. טוב, אני אגיד ככה, יונה מלמד אותנו בעל כורחו, שתשובה שמופיעה ומתעוררת רק בשל אילוץ חיצוני, מה שנקרא הודעה תחת לחץ פיזי מתון, אוקיי? רק בגלל שערה במים, רק בגלל חשש מתביעה, או תשובה מחשש שעוד 40 יום יהיה פה סדום ועמורה, מה שנקרא בגרסה השנייה, סופה של תשובה כזו שהיא לא תחזיק מעמד, היא תקרוס במהרה. תשובה מהירה, סופה להתמוטט, ויותר גרוע מזה, סופה למוטט את בעל התשובה איתה. וזה מה שקורה ליונה בתחילת פרק ד', אחרי שהוא מגלה שהקדוש ברוך הוא לא מקבל את הסברה שלו, אבל כן מקבל את התשובה של נינווה. שום דבר לא השתנה. אנחנו צריכים עכשיו להתבאס עמוקות במשך 8 שבועות, בזבזנו מ9:30 עד פרט ימי שישי שלנו, היה כבר עדיף להישאר בשיעור אחד ולחזור חזרה הביתה, כי חזרנו לאותה נקודה לא טובה. אנחנו בעצם עכשיו בפרק ד', אמרת גדעון אפי אנד, אז חבל שהגענו לפרק ד', כי זה מבאס. אגב, את פרק ד' פחות מספרים בגן, כן, הם עשו בתשובה והכל טוב ויפה. חזרנו לאותה נקודה בתחילת הספר.
מה עם פסוק ד'?
אני, נו, תודה, אנחנו לא מתואמים. אבל אם זה כך, אז מה הרווחנו? מה הרווחנו בכל החודשיים האחרונים, בכל המהלך של 3 הפרקים הראשיים של הספר? לכן אין לנו ברירה להסתכל על הפסוקים שוב, יש לנו 10 שיעורים סך הכל. אין לנו ברירה לחזור ולקרוא ולנסות להבין מחדש את מה שקראנו. ולכן אמרתי לכם שאני מכין שיעור בתנ"ך, זה השיעורים שהכי קשה לי להכין. כי עכשיו כמה זמן נקרא? שעה, שעתיים, עשה שנשלח משהו. אני אומר, כאילו, יש לי שאלה, אני לא יודע מה התשובה. אז עכשיו בואו נראה, אנחנו צריכים קודם כל להאמין בתמימות, בלי שאני יכול כרגע להוכיח את זה, שזה לא יכול להיות, שזה לא בזבוז. שהיה שווה לפה, תוך כדי שאני בייביסיטר של הבת שלי, והיה שווה בכל זאת לבוא, ושזה לא היה בזבוז זמן, ולא יכול להיות שיונה עכשיו נמצא בדיוק בספר א', כי אם כן, אז זה היה בזבוז זמן. גזל זמן. אז זה לא יכול להיות.
שנייה.
לא, אני אסביר. בזבוז זמן זה אומר שלא התקדמנו כלום. יונה חזר לאותה... אז נכון, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. ולכן הראיה הבולטת לזה, זה השוני המהותי בתגובה של יונה בשתי מחתיות הספר. מזכיר אתכם לשיעור הראשון בסדרה. בפרק א', יונה בורח מלפני השם, הוא לא מפתח דיאלוג. מה שם בתחילת השיעור? וכאן, אף על פי שיונה לכאורה נמצא באותה עמדה כמו בהתחלה, או לפי דותה אפילו יותר גרוע, ואני מזדהה איתך, הפעם יונה לא בורח. הפעם יונה לא תורק את הדלת ואומר, יאללה, מי צריך אותך? כן? ורץ לשתות בירה עם החבר'ה, או רץ לכל ללמוד? לא. הוא פונה באופן ישיר לקדוש ברוך הוא, והתפלל יונה אל אדוני ויאמר וכולי. כן, נכון, במקום בו יונה נמצא עכשיו, חרף היותו כועס, מתוסכל, מאוכזב, שבור, מרוסק, למרות כל זאת הוא מוצא בכוחו, בתוכו, את הכוחות, לפנות לקדוש ברוך הוא לדבר. את זה הוא לא היה מסוגל ואו לא, לא רצה לעשות בתחילת הספר. ועכשיו יונה כבר הוא כלי קיבול חזק, הוא הרבה יותר איתן על מנת לקבל את המענה של הקדוש ברוך הוא לכל מה שיונה הולך להטיח בו. כי אם אתה פונה לזולת בטענה, קח בחשבון שגם לזולת יש פה. אם אתה אומר לגברת, את לא בסדר, קח בחשבון שיש לה פה, ושהיא תפתח אותו, ושהיא תתבטא בצורה כזו או אחרת. תהיה מוכן לקבל. שנייה, כן. ועם כל המגמה שלך, כל המגמה שלך זה רק להשמיע את הקול שלך, מה שנקרא, אני אגיד את זה בקצרה, אנחנו אומרים בהגדה, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, אומר הרב סולובייצ'יק, ארבעה חלבי אפשר, הרבה אומרים את זה שזה כנגד התורה מתנגדת לארבעת הבנים, כי ארבעת הבנים הם כולם רשעים, כי הבן לא שואל שאלות, כאן הבן אומר, הוא אומר שאלה. מה זה אומר שאלה? אבל תגיד לי, אדוני ראש הממשלה, איפה היה חיל האוויר בצוק איתן? באמת הוא שואל שאלה? לא. הוא אומר שאלה. כי מי ששואל שאלה רוצה לקבל תשובה. מי שאומר שאלה רוצה לקעקע את האמינות. לכן עכשיו יונה אומר, אתה שואל שאלה קדוש ברוך הוא? אין בעיה. אין בעיה. אספר לכם סיפור. אני הוקפצתי למילואים, לפני הרבה, לא, מספר דו ספרתי של שנים, ואז גרתי באותניאל, וחלקתי דירה עם הרב מנחם פרומן. זכר צדיק לברכה. כן. חזרתי עם מדים, ככה זה ככה התעורר, ככה אומר לי, מה, פורים היום? אמרתי לו, לא, מילואים. אז הוא ככה ליטף לי את הדרגות, אז הוא אומר לי, ומה אתה עושה בצבא? אמרתי לו, אני בדיוק כמוך. אמר לי, מה, אתה צנחן? הוא היה צנחן בששת הימים. לא, אתה מדבר עם מחבלים. אז אני פה הייתי בעיה, מה עושים באיוש? מדברים עם מחבלים. אז הוא אמר לי, עם מי דיברת? אמרתי לו, לא, אני, אתה יודע, אני עושה, אתה יודע, חברון, כמו כל חייל שעושה פעילות באיוש. לא אתה עם כל הסלב, אפשר להגיד פה שמות, נפגש איתם, כל המחבלים וכל הבטרקלינים מפוארים וכו'. יופי, יופי. העיקר שיש דיאלוג. עכשיו לך תגיד לו שבמחסום ביש יש דיאלוג. ג'יבל הווי, כן, תביא תעודה. כן, מכירים, הייתם מחסומים באיוש, זה לא זה. כן? הוא אומר, לא, לא, העיקר שיש, אמרתי לו, מנחם, איזה דיאלוג? ואז הוא אמר לי, תראה. תראה, לפעמים גם דיאלוג הוא בעצם שני מונולוגים. אני זוכר בתור ילד, ראיתי ערב חדש, זה היה מאפי רשף, והיה, ביבי היה יושב ראש האופוזיציה או סגן שר החוץ, משהו כזה, והוא שאל אותו למה הוא לא הצביע בעד התקציב. אני זוכר את ביבי אומר לו, אבל לא זאת השאלה רפי. והתחיל לדבר על חוק אחר שהוא קידם, והוא שואל שאלה, אבל לגבי התקציב, אבל לא זאת השאלה, ודיבר משהו אחר, כאילו, עכשיו, הוא לא המציא את השיטה, זה היה דרם ככה. אתה רואה שזה לא, זה לא דיאלוג, זה שני מונולוגים. ולכן אני חוזר אחורה, שנייה כך כבר ב-10 ו-23. בסוף יונה מסכים ללכת לנינווה. ככל הנראה, על בסיס ההבנה השגויה המוטעת שלו, שאם התשובה שנינווה תהיה שטחית וחיצונית, אז גם ככה הקדוש ברוך הוא בטוח הוא לא יקבל אותה. ואז יונה מגיע לנינווה. ואז הוא מגלה שאכן התשובה של אנשי נינווה היא לוקה בחסר, היא שטחית, היא רדודה, היא מזויפת, ואני אומר פה בלשון המעטה, אבל בניגוד לציפיות שלו, הקדוש ברוך הוא מתנחם על הרעה, אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. ויונה בהלם, הוא עמום, הוא בשוק. הוא מגלה עכשיו שהתקווה שלו נכזבה, כל התחזיות התבדו. ועכשיו יונה מבין בפעם הראשונה, שהטעות הראשונית שלו, שהוא ברח מלפני השם, זה לא הייתה טעות בהבנת המציאות. האם אנשי נינווה באמת מסוגלים לעשות תשובה שלמה כמו שצריך, או שהם לא מסוגלים? עכשיו יונה מבין שהוא טעה במשהו הרבה הרבה יותר עקרוני, הרבה יותר קריטי. האם יש ערך? האם הקדוש ברוך הוא מחשיב גם תשובה חלקית? האם הקדוש ברוך הוא מקבל גם תשובה שהיא מקולקלת מהיסוד? ופה בעקבות תחילת פרק ד', בעקבות התסכול הנוראי והכאב העצום, יונה בפעם הראשונה מעז לגלות, לשתף את הקדוש ברוך הוא, מה עבר לו בראש בפרק א'. למה בכלל הוא העז לברוח בפרק א'? שהרי עד עכשיו עלינו השערות. אבל יונה מעולם לא גילה לנו ממש במסתרי ליבו. מה הייתה הכוונה שלו, המגמה שלו בעצם הבריחה? וכל עוד יונה בורח, אמרנו, הוא שולל מעצמו את הזכות לדיאלוג. אפילו למונולוג זה לא יוצא לו. ולכן אין לי ספק שבתחילת פרק ד' יונה לא פחות כועס ולא פחות מתוסכל, אפילו יותר אולי מפרק א'. ולכאורה, נגיד ככה, פסוק ב' לפי דעתי, זה אחד הפסוקים הכי חשובים בספר יונה כולו. במבט שטחי, יונה לכאורה לא בסדר. איך אתה מעז להתרעם על הקדוש ברוך הוא? מניין לך האומץ להתקומם נגד מי המלכים המלכים, ועוד להעביר עליו ביקורת סמויה, אבל שצועקת לשמיים, שאתה לא אמת. שאתה רב חסד, דרך פעם, אבל אמת אתה לא. ואנחנו יודעים מה ההפך מאמת. אוקיי? זהו לא, אנחנו יודעים מה זה. אבל במבט פנימי, יש פה דבר מבורך ביותר. איזה יופי. סוף סוף יונה בוחר להתמודד. הוא בוחר לדבר כזה שברוך הוא. הוא בוחר לקיים דיאלוג, דיאלוג כואב. אני מזכיר לכם. נכון, אני מזכיר לכם. עד עכשיו לא היה לנו דיאלוגים בספר יונה. אולי דיאלוג חלקי בין המלאכים ליונה. דיאלוג פונקציונלי, תגיד לנו מה לעשות נעשה. אין דיאלוגים. יש מלא מונולוגים, לך לנינווה. הוא בורח. הוא מתפלל בפרק ב' יונה, ומה השם עונה לו? ויאמר השם, לדג. איתך אני לא מדבר. איתך אני לא מדבר. סוף סוף יש פה דיאלוג. ולכן, מה הביא את יונה, בזה נתחיל לסיים, מה הביא את יונה סוף סוף לקיים דו שיח עם הקדוש ברוך הוא?
זה גם רוב גדול על יום כיפור, שגם אם יש מישהו שכועס על השם.
נכון, נכון, דיברנו על זה פעם שעברה, נכון.
שפחות יגיע להתפלל.
בקלות יונה היה יכול לברוח, כמו שהוא בחר לעשות הפעם שעברה, כמו שהוא הרגיש בפרק א'. יונה תובל בים של כאב, אכזבה, תסכול, בלבול, הרבה כעס, ועכשיו יונה פוגש את עצמו, בדומה למפגש בפרק ב', המפגש הראשון של יונה עם עצמו, באותם רגעים מפרק א' לפרק ב', שהוא נאבק באותם זרמי מים סוערים, אבל אז כאמור המפגש של יונה עם עצמו מוביל אותו לתשובה מהיראה, תשובה לחוצה, תשובה שהיא די דומה לתשובה של אנשי נינווה. ועכשיו בפרק ד', אם אתה שואל אותי, גידון, זה ה-happy end האמיתי, זה ה-happy end. ולכן אני חייב את פרק ד', אני לא יכול לעצור בפרק ג'. עכשיו זה ה-happy-end, כי עכשיו מתוך הכאב, מתוך הבלבול, מתוך העמידה מול עולמות שסותרים את מהות חייו, את הלך הרוח שלו, עכשיו יונה מבין שהשאלות והקושיות והכעסים והתסכולים הם לא על הקדוש ברוך הוא. אלא כל התסכולים וכל הכעסים וכל האכזבות, הם אצלך בתוכו, הם בפנים, זה יונה מול עצמו. ואז, וכאשר יונה לא מודע לכך, אז כל האנרגיות שלהם מכוונות החוצה, נכון? תביעה חיצונית, שהם לא בסדר, שנינווה למשל. אבל עכשיו יונה מבין שהכל יותר בשורש בפנים, ולכן אנחנו לא קוראים לספר הזה ספר נינווה, כי נינווה לא מעניינת אותי. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה. זו תשובה של גויים, אני לא מצפה מגויים. איך קוראים לספר הזה? ספר יונה. כי מבחינתי נינווה זה טריגר. למה שאני אקרא לפני נעילה? מה הגויים עשו תשובה? זה לא רלוונטי. מה אני קורא לפני נעילה? אני קורא את התשובה של יהודי שקוראים לו יונה. איך הוא השתנה? וגילה שהוא לא השתנה מספיק, ולא זרק את הכל, אלא השתנה שוב פעם. ופה בפרק ד' לראשונה, בפסוק ב', בפעם הראשונה, סוף סוף, מסתיימת הבריחה של יונה. הבריחה של יונה לא הסתיימה שהטילו אותו לים. הבריחה של יונה לא הסתיימה שהוא הגיע לנינווה בפרק ג'. הבריחה של יונה מסתיימת בפרק ד', פסוק ב', כאשר יונה סוף סוף מפסיק לברוח. לא לברוח מהקדוש ברוך הוא, כי זה בלתי אפשרי. סוף סוף יונה מפסיק לברוח מעצמו. הוא מבין שכל המערבולת הזו שהוא חווה היא גדולה עליו. הוא לא מסוגל, ולכן הוא משנה גישה. הוא מפסיק לברוח, הוא מנסה לדבר. הוא פונה בתשובה לקדוש ברוך הוא כדי לבנות דיאלוג. ואם בתחילת הספר הוא נמלט, כל עוד רוחו בו, בסדר, בשתיקה, הוא לא מדבר, זוכרים, מדבר, גם ירעד שרב החובל, הוא לא מדבר בכלל. אז עכשיו הוא לא בורח, הוא מדבר. וההפך מלברוח זה לא להישאר. ההפך מלברוח זה לדבר, לתקשר. עכשיו, מה עומד נוחת של התפילה של הקדוש, לקדוש ברוך הוא? אם אתה מציב גשר, זה סימן שמה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה לעבור לצד השני בלי פול התהום. אם אדם מתחיל לדבר כמו שצריך, לא מונולוג, זה סימן שהוא מעוניין שיקשיבו לו. ולכן זה לא אותה תפילה של תפילה תודעה כמו במי הדגה. תפילה שבאמת מובילה לדיאלוג? לא, ויאמר השם לדג. הוא לא עונה לו, שם לא היה דיאלוג בפרק ב'. אבל כאן, שיש פה תפילת התחה, תפילת התרסה, אתה ככה וככה וככה, שזה באמת, אתה לא ככה, אתה לא ככה, אתה לא ככה. נכון? ואז, מה שנקרא, יונה שופך דלי, שופך מנוע על הקדוש ברוך הוא בצורה חריפה, אפילו בוטה, האשמות חריפות מאוד, כל התסכולים, כל הכבים הוא שופך הקדוש ברוך הוא, כל השלושה פרקים של תסכול הגיעו עכשיו בפסוק ב' בבת אחת, אבל מאחורי כל סימני השאלה יש סימן קריאה אחד. יש לי כתובת, יש לי עם מי לדבר, ויותר מזה, יש מישהו שמקשיב לי. ורק אחרי שקדוש ברוך הוא מבחין שיונה עכשיו הפסיק לברוח, שיונה מתחיל לדבר, דברים קשים. רק עכשיו שיונה, קדוש ברוך הוא מבין שיונה הוא ברסלבר, שלמד ליקוטי מאורן תורה ו' שצריך לעשות תשובה על תשובה, על התשובה שעשה בפרק ב', הוא עושה עכשיו תשובה מחדש, אז ורק אז מגיע שלב הסרקזם, אבל מגיע השלב שהסרקזם כרגע לא מעניין אותי. מה מעניין אותי יותר מהכל? שיש פה תשובה. כתוב, ויאמר השם, השם מדבר אל יונה, הוא לא דיבר אליו מאז? פרק א', הוא לא דיבר אליו, כי הוא מחכה שיונה יפסיק לברוח ממנו. ואז, רק אז הקדוש ברוך הוא נוטל חלק בדיאלוג, ולכן זה הופך להיות דיאלוג, ולא מונולוגים, ספר נוסף של מונולוגים. אז למדנו היום המון דברים חשובים. הבנו למה ספר יונה לא מסיים פרק ג', כי פרק ג' זה לא happy end. זה happy end לספר נינווה. אבל אנחנו בסדרה, כך כתוב, לא? ספר יונה, נכון? כתוב בכותרת, כן, ספר יונה, לא ספר נינווה. מה לעשות? למדנו מה התהליך שעובר על יונה בעקבות קבלת התשובה של נינווה. איך יונה מפנים שבעצם תשובה, התשובה שהוא עשה, תכלס, היא כמו התשובה של נינווה. וראינו איך אצל יונה בפרק ד' חל מהפך, מהפך מדהים, 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 ושבעצם הפתרון לכל התסכולים, לכל הכעסים, הכאבים והאכזבות, זה פשוט לפתוח את הפה ולדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה נכון ליונה, זה נכון לנו, זה נכון לבני זוג במשבר, זה נכון לבני זוג שהם בטוב ולא במשבר, זה נכון לכולנו, להורים, לילדים, זה נכון לכולם. אין תחליף לדיאלוג. אבל עדיין, יש פה את שאלת הסרקזם. אנחנו צריכים להבין, רגע, 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 רגע. אמרנו דיאלוג, אוקיי. עכשיו צריך לנתח את הדיאלוג. מה התשובה שאנחנו יכולים לתת ליונה? היטב, חר הלך? אז כל זאת ועוד, מה שנקרא, בשיעור 9 בשבוע הבא, ועד אז שיהיה לנו שבוע מלא בדיאלוגים בריאים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.